המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
מסביב לעולם ב-40 דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בשבועות האחרונים הלחץ הבינלאומי על ישראל הולך וגובר, כשידידותיה הקרובות באירופה מחריפות נגדה את הטון. על מנת להבין טוב יותר את המצב, הצטרף אליי רמי דניאל. רמי הוא בוגר סורבון בפריז ודוקטורנט ביחסי ישראל-טורקיה. בעברו שימש כחוקר במכללת ההגנה של נאטו ברומא, וכיום הוא רכז תוכנית אירופה במכון המחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, באוניברסיטת תל אביב. שלום רמי, ותודה רבה שהצטרפת.
שלום, תודה על ההזמנה.
אז לפני שאנחנו נוגעים בכל העניינים האקטואליים יותר של ישראל-אירופה, בשביל הישראלי הממוצע, מה שנקרא, צריך להבין קצת יותר מהו האיחוד האירופי ואיך הוא עובד. עכשיו, כחלק מההכנה לפרק, אז גם אני, למרות ההיכרות שלי עם התחום, פתאום הנציבות האירופית והמועצה האירופית ומועצת אירופה וכל הדברים האלה קצת התבלבלו לי. איך באמת הגוף הזה עובד?
אז זו שאלה מאוד טובה, כי אתה צודק כשאתה אומר שזה גוף שהוא קצת מורכב, והרבה אזרחים אירופאים אפילו צוחקים עליו, או מתקשים להזדהות איתו בגלל המורכבות הזאת. ודבר ראשון שצריך להגיד זה, המורכבות הזאת באה מההיסטוריה. בהתחלה האיחוד האירופאי הוא שוק משותף, או קהילה כלכלית. זאת אומרת שבהתחלה, מדינות אירופה התאחדו סביב נושאים כלכליים, וזה עבד די טוב. בתחילת שנות ה-90, מבינים המנהיגים האירופאים שהאיחוד האירופאי צריך להפוך למשהו שהוא מדיני יותר, פוליטי יותר, עם כוח חזק יותר, ועושים כל מיני רפורמות, בונים כל מיני מוסדות חדשים, בתהליך שהוא קשה. היה, אני רק אזכיר שהיה בתחילת שנות 2000 ניסיון לעשות חוקה אירופאית שממש תבנה את האיחוד האירופאי כגוף מדיני חזק, והחוקה הזאת לא עברה, כי במשלם הולנד וצרפת הצביעו נגד. אז בסוף עם כל מיני אמנות, הסכמים, הגיעו למבנה הנוכחי. ואפשר לראות את זה כמו מבנה של ממשלה או של מדינה כמו שלנו. אז יש את המועצה האירופאית, שהיא כמו הנשיא בעצם. אבל זה לא בן אדם אחד, זה מועצה. זה מועצה של ראשי המדינות והממשלות באירופה, שמתכנסים פעם ב, לא באופן מאוד תדיר, ומחליטים על הקווים הגדולים של מדיניות האיחוד האירופאי, כמו הנשיא. אז יש לנו את הנציבות. נציבות זה יותר כמו הממשלה.
שזה, סליחה שאני קוטע אותך, זה גוף ששומעים ממנו קצת יותר.
נכון, כי הוא הגוף שמבצע. זה הגוף שמבצע, זה הגוף שמייצג את האיחוד האירופאי, במיוחד במסע ומתן. זה גוף שמחליט על תקציב, מציע את התקציב, מציע את המדיניות, מציע את החוקים של האיחוד האירופאי. זה הגוף שביום יום הוא הגוף החשוב ביותר, עם 27 נציבים, כי יש 27 מדינות באיחוד האירופאי. גם זה סיפור מורכב, כי צריך למצוא אנשים, הממשלות צריכות לאשר את דמות הנציבים של כל מדינה, צריך להחליט אם צרפת לוקחת את הכלכלה, עם איטליה. כן, דרך כלל זה לוקח הרבה זמן, גם כי צריך אישו מהפרלמנט האירופאי, וזה הגוף השלישי בהרכב המדיני של האיחוד האירופאי. גוף מעניין, 720 חברי פרלמנט אירופאים. הפרלמנט האירופאי הוא בעצם מי שמייצג את האזרחים. הוא הגוף היחיד שנבחר ישירות על ידי אזרחים, בחירות פעם בחמש שנים, אבל הוא פרלמנט יחסית חלש ביחס למה שקורה במדינות אחרות. הוא כן צריך לאשר את הרכב הנציבות, הוא כן צריך לאשר את התקציב, הוא כן צריך לאשר את רוב החוקים באיחוד האירופאי, אבל הוא לא יכול להחליט על שום דבר לבד. הוא לא יכול להציע חוק, וגם זה שהוא מאשר חוק לא מספיק. למה? כי יש את הגוף הרביעי, שאתה ציינת, והוא האחרון שנדבר עליו, שזה מועצת האיחוד האירופאי. וזה גוף מאוד מעניין, כי בעצם זה התגובה של המדינות. כשהאיחוד ניסה להיות יותר חזק, אז הרבה ממשלות אמרו, רגע, בנושא הזה, במיוחד כל מה שקשור למדיניות החוץ, בגלל זה גם חשוב לנו כישראלים, או מדיניות הביטחון. במדיניות אמרו, לא, לא ניתן יותר מדי סמכות לאיחוד האירופאי כאיחוד, אנחנו כממשלות צריכות לשמור על סמכויות מסוימות, ואז יש את הדבר הזה שאנשים אומרים שזה יכול להיות קצת כמו סנאט בארצות הברית או במדינות אחרות, זאת אומרת בית שני בפרלמנט, גם אם יש רק גוף אחד שנקרא פרלמנט, וזה בעצם ועידה של שרים מהאיחוד האירופאי, ממדינות האיחוד האירופאי, לפי הנושא, או לפעמים שגרירים, והגוף הזה צריך גם הוא לאשר כל חוק שהפרלמנט עובר, מעביר, והוא גם צריך לאשר את הדברים, והוא עושה את זה לבד, כל מה שקשור, כמו שאמרתי, מדיניות חוץ וביטחון. זאת אומרת שיש לנו את המבנה, בגלל זה אתה צודק מאוד כשאתה אומר שהדברים מורכבים, כי אם נגיד המועצה האירופאית, ראשי המדינות והממשלות, המועצה מחליטה על מדיניות, אז הנציבות צריכה להפוך את הקווים הכללים האלה
למדיניות. למעשים בפועל.
נכון, לפעמים זה לוקח שנים. אז מתחיל הוויכוחים בתוך הפרלמנט, שיש שם גם סיעות, כמו פרלמנט אחר. אז זה לוקח עוד יותר זמן, ואז צריך שזה יעבור בהסכמה במועצה של האיחוד האירופאי, שאגב, וזה מאוד מאוד קריטי עכשיו ביחסים בין האיחוד האירופאי למדינת ישראל, במועצה של האיחוד האירופאי, הרוב הוא בערך כלל צריך להיות רוב מיוחס. מה זאת אומרת? כדי שההחלטה תעבור, היא צריכה לקבל תמיכה מלפחות 15 ממשלות, שמייצגות לפחות 65% של האוכלוסייה האירופאית. וזאת אומרת שיש פה גם תמיד משחק פוליטי שהוא מאוד מאוד קשה ושנותן הרבה כוח לכמה מדינות שהן המדינות הגדולות, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד, בריטניה כשבריטניה
הייתה חלק.
עכשיו כבר לא. ובגלל זה, בגלל המתח שתמיד היה בין המדינות והממשלות הלאומיות, שלא כל כך אוהבות לתת יותר סמכות לאיחוד האירופאי, לצורך של האיחוד האירופאי להיות מאוחד יותר ואולי בקשר ישיר יותר עם האזרחים, בסוף אנחנו עם מבנה שכל החלטה בתוכו מאוד מאוד איטית.
ובתוך כל הדבר הזה, איך היית מגדיר את היחסים של ציר הזמן, את היחסים של האיחוד האירופי עם ישראל?
אז מה שמאוד מעניין זה שישראל התעניינה מאוד מאוד מהר באיחוד האירופי, בשוק המשותף, אז, זאת אומרת, באמת כשהדברים מתחילים בסוף שנות ה-50, ישראל היא אחת המדינות הראשונות שפותחת את הנציגות שלה בבריסל, כדי ממש לנהל קשרים עם השוק המשותף. אבל בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום הכיפורים, האיחוד האירופאי, הקהילה הכלכלית האירופאית, בוא נגיד האיחוד האירופאי, האיחוד האירופאי זה משהו שיותר של שנות ה-90, אם כבר מדברים קצת על היסטוריה, אבל אני אגיד האיחוד האירופאי רק כדי שיהיה יותר ברור, אבל האירופאים מזדהים יותר ויותר עם העמדה הפלסטינית בסכסוך, זאת אומרת, מדינות הקהילה מכירות באשף כנציג של הפלסטינים, אומרות שרק שתי מדינות יפתרו את הסכסוך, וזה בעצם מקפיא את היחסים בין הגוש הזה לישראל במשך כמעט 20 שנה. זאת אומרת שממש עד תחילת שנות ה-90, יש רק איזה הסכם של שכר חופשי יחסית מוגבל. בשנות ה-90 בעצם פותחות הזדמנויות חדשות ביחסים האלה. זה קשור למה שאמרתי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תהליכי אוסלו, פסקת מדריד, האווירה היא שהשלום במזרח התיכון מתקרב, וזה פותח הזדמנויות עבור ישראל, שהאיחוד האירופאי אומר שא', אז עכשיו התנאים יותר בשלים, וב', ישראל היא גם, יש גם הבנה שישראל מיוחדת בסביבה הדרומית ומזרחית של האיחוד האירופאי, כי היא כלכלה יותר מתקדמת, היא לא צריכה עכשיו סבסוד, היא לא צריכה עכשיו סיוע כלכלי. ישראל יכולה לתרום לאיחוד האירופאי, זאת אומרת שפה היחסים נבנו יותר על יחסים בין שני צדדים שווים לפחות כלכלית, למרות שישראל הרבה יותר קטנה מהאיחוד האירופאי, וזה מוביל ב-95 למה שממש גרעין היחסים הרשמיים בין שני הצדדים, שזה הסכם האסוציאציה שאנחנו מדברים עליו הרבה, שהוא בעצם מבסס את ההסכמים בין, את היחסים בין ישראל לאיחוד האירופאי בכל התחומים. זה הסכם די דל, אבל הוא הגרעין של כל דבר שקרה אחר כך, בעצם מה שמאוד מעניין זה שאז ההסכם נחתם ב-95, וכמו שאמרנו עכשיו, כל התהליכי קבלת ההחלטות בייחוד זה איתי, כי בדברים כאלה גם כל מדינה צריכה אחר כך לאשר את מה שהוסכם עליו בייחוד, ואותו הסכם נכנס לתוקף ב-2000, 2000 זה תחילת האינטיפאדה השנייה, וזה שוב...
זה שוב לוקח אותנו ל...
שוב נכון, למתיחות בין שני הצדדים, ובעצם למתח שתמיד מאז קיים, ואולי היום יותר מתמיד, זאת אומרת שמצד אחד, היחסים המדיניים לא כל כך מתפתחים ומתקדמים, זאת אומרת, אנחנו נשארים עם ההסכם הזה, אבל נגיד, יש אמור להיות מועצת אסוציאציה, שהיא גוף של תיאום בין שני הצדדים, בין 2012 ל-2022, לא היה כינוס של אותה מועצה. זאת אומרת שמבחינת מדינית כללית, אנחנו די במצב די מוקפא, בגלל הסכסוך, והאירופאים אומרים, זה בגלל הסכסוך, כל עוד אין התקדמות במסע ומתן עם הפלסטינים, לא יהיה התקדמות של המסגרת המשפטית והמדינית של היחסים. אבל כיוון שכמו שאמרתי, האירופאים מבינים שיש מה לקבל, יש פוטנציאל, יש מה לקבל מישראל, מדברים בכלכלה שיש לה מה לתרום, אז כן היו כל מיני התקדמויות נקודתיות יותר. הסכמים של סחר, הסכם הורייזון המפורסם שמכניס את האקדמיה ואת המחקר הישראלי למסגרת האירופאית, הסכם תעופה, דברים כאלה. זאת אומרת שהולכים נקודתית על התקדמות ושיפור בתחומים מסוימים, אבל המסגרת המדינית של היחסים בין ישראל לאיחוד האירופאי בעצם לא כל כך זזה מאז שנות ה-90.
אז בואו ננסה רגע לנתח את האיחוד האירופי, כי למרות שהוא על פניו איחוד, הוא לא כל כך הומוגני, וננסה לעשות את זה על ידי חלוקה של ארבע קבוצות מאוד מאוד גסות, אבל פחות או יותר גושים שאנחנו יכולים לנתח אותם. הגוש הראשון הוא באמת אולי המדינות היותר דומיננטיות, אולי יותר גם ליברליות, אפשר להגיד, גרמניה, צרפת, איטליה, ספרד אולי הייתי מכניס פה, אבל היא שייכת, נדבר עליה בהמשך. בתוך המשחק המשולש הזה, מה היחסים של המדינות האלה עם ישראל?
אז בעצם, אם אנחנו לוקחים את גרמניה, צרפת ואיטליה, אז זה מדינות שאפשר לאפיין אותן בכך שהן הגרעין של האיחוד האירופי באמת, היסטורית, כי הן אלה שהקימו את השוק המשותף בשנות ה-50, גם מבחינת כלכלות, גודל, אתה צודק לגמרי, זה ממש מדינות עם אוכלוסיות וכלכלות מאוד מאוד משפיעות, וגם אלה המדינות שהיו נחשבות הרבה הרבה זמן כאלה שקובעות בעצם, שמעצבות את המדיניות האירופאית בכל מיני תחומים. זה היה מאוד מפורסם שהיו קוראים לצמד פריז-ברלין, גרמניה, צרפת, כמנוע של האיחוד האירופאי. לפני שאני אכנס טיפה ליחסים עם ישראל, כן אגיד שזה מדינות שטיפה במשבר בזמן האחרון. כל אחת מהן במשבר, נגיד צרפת, באופן מאוד מעניין, באיזה סוג של משבר חוקתי מתמשך כבר הרבה שנים, ומקרון חלש, אין לו רוב בפרלמנט, כנראה שהממשלה תיפול באוקטובר, כזה, המצב לא טוב, המצב הכלכלי בצרפת ממש רע, גם בגרמניה, עם עלייה של הימין הקיצוני, המערכת הפוליטית קצת בזעזוע, איטליה הייתה במשבר מאוד מאוד גדול, עכשיו היא קצת היציבה, שזה מאוד מאוד לא...
שזה מפתיע גם.
מפתיע ביותר, כאילו בעצם איטליה הייתה אמורה, לא הייתה אמורה, אבל הייתה לאורך השנים, התרגלנו לזה שאיטליה היא המדינה פחות מתפקדת, עם הממשלה פחות יציבה והכלכלה יותר במשבר. יש מול איטליה עדיין אתגרים גדולים, אבל היא דווקא יותר חזקה, גם זה, אגב, גם כי היא יותר קרובה לטראמפ. מלוני, ראש ממשלת איטליה, מאוד מאוד קרובה לטראמפ, היא הייתה גם קרובה למאסק, אז בהקשר הנוכחי, היא דווקא מחוזקת. וגם אני אגיד את זה, הדבר האחרון על הגרעין הזה, שהוא חשוב, זה שיש גם עכשיו תחרות של שחקנים חדשים, כולל באירופה. נגיד, מדינות כמו פולין, שעכשיו בונה את הצבא הכי גדול באירופה, אז מדינות כאלה מתחילות להגיד, טוב, זה יפה מאוד שאתן החזקות וזה, אבל צריך יותר מאמצים. אז כדי להבין, כי אתה אמרת, כמו שאתה אמרת בצדק, שהאיחוד הוא לא מאוחד, אז יש ממש, צריך להבין שיש גם מתיחות בין החברות, בין גושים וגם בתוך הגושים. עכשיו לגבי ישראל אנחנו רואים את זה, כי בעצם מדובר בשלוש מדינות עם אופי מאוד מאוד שונה ביחסים של ישראל. אז הבעייתית ביותר, וזה ברור, זה צרפת, היא בעייתית היסטורית, גם אם, בוא נזכיר שבשנות ה-50 היא הייתה החברה...
ארצות הברית שלנו.
נכון, בדיוק. כל השירים של מלחמת ששת הימים, הם שירים על מטוסי קרב צרפתיים, כי כולם... באמת צרפת הייתה המדינה הכי קרובה למדינת ישראל עד 67. מאז, היסטורית, צרפת התקרבה למדינות ערב, וזה השפיע הרבה על המדיניות שלה לאורך כל המשברים הגדולים של המזרח התיכון מאז שנות ה-60. וכולל הפעם, זה מאוד ברור שגם עם מקרון, כמו שאמרתי, המצב בצרפת מורכב, והבעיה, אחת הבעיות הגדולות זה שמקרון לא מאוד עקבי במדיניות שלו. בשביל אוקטובר הוא הציע למשל קואליציה בינלאומית נגד החמאס, ועכשיו צרפת היא המדינה שמובילה את מהלך ההכרה במדינה פלסטינית, אז יש הידרדרות, שהיא הידרדרות בעיקר של מקרון עצמו. אבל במערכת הפוליטית הצרפתית הנשיא קובע את מדיניות החוץ. דעת הקהל הצרפתית יותר פחות בהסכמה, גם סביב הנושא של ההכרה במדינה פלסטינית, אבל כרגע ברור שבין הגדולות באירופה, צרפת היא הבעייתית ביותר.
אי אפשר להגיד שהדעת הקהל הצרפתית היא גם יותר האנטי-ישראלית על סמך הבחירות האחרונות שהיו לפני שנה או שנה וחצי לפרלמנט, ששם באמת הגוש של... מלנשון עם חוד כל השמאל, לקח בענק בניגוד לכל התחזיות.
אז הוא לקח בענק, הוא לקח כשליש, קצת יותר משליש, אבל שליש שני למשל הלך למרין לפן, לימין הקיצוני דווקא, והיא הייתה מקבלת הרבה יותר חברים בפרלמנט, אם השיטה של הבחירות בצרפת הייתה עובדת בצורה אחרת, זה שני סיבובים, ובסיבוב השני מקרון בעצם עשה ברית עם השמאל. אז זאת אומרת שבהרבה הרבה מקומות, פשוט בקונפיגורציה אחרת, אז היינו רואים פרלמנט אחר. ואגב, גם בתוך מאזני הכוחות של הפרלמנט הצרפתי היום, אם היה צריך להעביר החלטה על הכרה במדינה פלסטינית, אני לא בטוח שזה היה עובר. כי...
וואלה.
כן, כי המפלגה של מרין לפן אמרה שהיא נגד, המרכז ימין גם אמר שהוא נגד, וגם במרכז, בגוש שתומך במקרון, יש אנשים שיצאו נגד לפחות עיתוי ההחלטה. אז בגלל זה אני אומר שהמצב בצרפת מורכב יותר. האמת שאם הולכים על מה דעת הקהל הכי בעייתית, דווקא זה באיטליה.
וזה וואלה. מאוד,
כן, אנחנו לא חושבים על זה. האמת שאנחנו מתחילים לחשוב על זה, כי יש את כל הסרטונים של התיירים.
זהו, זה מה שבדיוק קפץ לי לראש גם.
נכון, אנחנו נחשפים לזה דרך הסרטונים של הבעיות במסעדות, אבל השיח השולט באיטליה הוא מאוד מאוד אנטי-ישראלי. אגב, הוא מאוד בעייתי על הרבה נקודות, זה גם המדינה באירופה שהכי פחות רוצה לתמוך באוקראינה נגד רוסיה, שהכי פחות מוכנה להשקיע בתקציב הביטחון. אז זה ממש דעת קהל שהיא היסטורית מאוד מאוד פציפיסטית, וגם יותר ויותר אנטי-ישראלית. אבל באיטליה יש לנו ממשלה שהיא עדיין ידידותית, והיא בולמת, אמרנו שהרבה מההחלטות באיחוד האירופאי מתקבלות על רוב מיוחס. עכשיו מדברים הרבה על סנקציות של האיחוד האירופאי נגד ישראל. המדינות כרגע שבולמות את הסנקציות בזכות הרוב המיוחס ובזכות זה שהן מדינות עם אוכלוסייה גדולה, זה איטליה וגרמניה. אז איטליה ממש חשובה. אגב, מה שטוב לנו זה שגרמניה ואיטליה, מעבר לאידיאולוגיה, הן כאן השותפות הגדולות של ישראל, גם מבחינת כלכלה, גם מבחינת שיתוף פעולה אקדמי. עדיין אנחנו רואים בזמן האחרון שהמצב בעזה ההומניטרי מתחיל לתסכל גם את איטליה, וראש ממשלת איטליה מתחילה לצאת בהצהרות נגד המצב בעזה.
אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך קצת יותר לעומק על איטליה, כי גם במהלך המלחמה אפשר להגיד שהיו לה יציאות פה ושם. אם אני זוכר נכון, גם בשלב יחסית מוקדם של המלחמה היא הודיעה שאיטליה לא תספק נשק וכל מיני דברים כאלה. עכשיו השאלה היא, האם במקרה של איטליה, איך אני אגיד את זה, כמו כל דבר בערך בחיים, יש לנו מזל שיש לנו את טראמפ.
כן, נכון, זה מחזק את העמדה האיטלקית בנושא הזה. אני לא בטוח שזה בא רק מטראמפ. זה, שוב, זה משחק לטובתנו, אני חושב, אגב, שבמקרה האיטלקי יש כמה דברים שהם חשובים. דבר ראשון, גם זה שמקרון מוביל את כל הנושא של ההכרה במדינה פלסטינית. כמו שאמרתי, יש מתיחות
בינו לבין טראמפ.
לא, בינו ולבין טראמפ. וגם
עם מלוני.
מלוני. זה נראה לי, יש הרבה אפילו סרטונים קצרים.
זהו, זה מה שמדי, מי שרוצה... שיש נכון. סרטונים קצרים שהוא בא ללחוץ לה את היד, והבעות הפנים שלה נכון. זה משהו...
מלוני, אני לא יודע אם זה לצערנו, או אם זה דבר טוב, היא לא מצליחה להסתיר את מה שהיא חושבת, וממש היא... יש הרבה ממים באינטרנט סביב זה, הפרצוף שלה, ובעצם, נכון, הפגישות, כי ממש בכל נושא כמעט, הם אחד נגד השני, גם, אגב, גם במזרח התיכון, בלוב ודברים כאלה, אז כל עוד מקרון יוביל את הקו האפרו-פלסטיני, איטליה...
אוטומטית.
נכון, אוטומטית תהיה זה. אבל אתה צודק להגיד ש... וגם צריך להגיד, כי זה נכון לכל המדינות באירופה, שאיטליה בסופו של דבר כן נאמנה לפתרון שתי המדינות. זה מה שהיא חושבת שצריך להיות בסוף. בגלל זה גם ראינו ביקורים של בכירים, כולל נראה לי אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית ברומא, והם התקבלו ממש בכבוד, כי זה המודל שכל אירופה, כולל החברים הטובים ביותר של ישראל, הולכים לפיו. וכן, אז היה סיפור של מחרת הנשק, היו הצהרות איטלקיות די חריפות, גם הסיפור הזה של ההפצצה או הטיל שטעה או הפגז שטעה ופגע בכנסייה בעזה לפני כשבועיים, זה גם הוציא הצהרות וגינויים מאוד מאוד חריפים של איטליה. אז איטליה היא, ושוב, הממשלה שלפי הסקרים במצב עדיין די נוח, אבל היא תחת לחץ מאוד מאוד גדול מדעת הקהל, ונראה עד כמה מלוני מוכנה לשלם מחיר, אמנם כנראה בינתיים מאוד מאוד נמוך, כי סוגיות אחרות מעסיקות את האיטלקים, אבל מהבחינה הזאת. גרמניה זה קצת שונה, כי הדעת הקהל פחות עוינת בגלל כל ההיסטוריה, ובאמת זה מאוד מרכזי בזהות המודרנית הגרמנית, התמיכה במדינת ישראל. כאילו, זה נחשב כממש חלק, אומרים, מרזון דטה, ממש מקיום המדינה ומחזון המדינה לתמוך בישראל בגלל השואה, זה ברור. שזה קצת בעייתי, כי אצל הנוער או אצל מהגרים שלא היו בגרמניה, שלא באים ממשפחות שהיו מעורבות בשואה.
שהסבא או הסבא רבא.
כשאם, זה הרבה טורקים, אם סבא וסבא רבא היו באנקרה בזמן השואה, אז אתה מרגיש פחות מחובר. אבל עדיין, הדעת הקהל, יש קבוצות מאוד אנטי-ישראליות, אבל לא קיצונית כמו שבאיטליה או בצרפת או בספרד למשל. עדיין אנחנו גם בגרמניה רואים סימנים של תסכול, שוב, סביב עזה, ואגב, אני אגיד את זה, גם מה שקורה ביהודה ושומרון. וזה מאוד מעניין שבכל ההצהרות האירופאיות, כולל ההצהרות המצדיקות את ההכרה במדינה פלסטינית, לא מזכירים רק את המצב ההומניטרי בעזה, אלא מזכירים גם את ההצהרות על סיפוח, כולל ההצבעה בכנסת בזמן האחרון, תוכניות הבנייה ביהודה ושומרון, ואלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. והאירופאים מאוד מדרגישים לזה.
ונוסיף על זה שגרמניה, שר החוץ שלה ביקר השבוע.
נכון, נכון.
בדעה המערבית.
נכון, כי זה היה דבר ראשון, שוב, אין אירופה, אגב, הרבה ישראלים, נגיד בצרפת, בטוחים שמרין לפן היא המנהיגה שבצרפת תעזור לישראל, וזה... כנראה גם נכון, אבל גם היא, בסופו של דבר, אומרת שבסוף צריך להיות מדינה פלסטינית, שתי מדינות. אז זה המסגרת האירופאית שיהיה מאוד קשה לצאת ממנה. ובגרמניה, אז שר החוץ ביקר, גם כי זה נתן לגרמניה תירוץ לא להסכים עם הסנקציות שהיו על השולחן באיחוד האירופאי. אבל עדיין זה קואליציה עכשיו בגרמניה של סוציאל דמוקרטים ושמרנים, של נוצרים דמוקרטים, והסוציאל דמוקרטים יותר ויותר
מאבדים סבלנות.
מאבדים סבלנות ואומרים שצריך סנקציות, צריך להתקדם לכיוון ההכרה במדינה פלסטינית, לא כנראה לא בספטמבר כמו צרפת או בריטניה, אבל כן להתקדם. השמרנים פחות בכיוון, יש אפילו אנשים שחושבים ש... הקנצלר הנוכחי, מרץ, יותר מדי אנטי-ישראלי, למרות שהוא אחד החברים הגדולים של ישראל, אבל פשוט צריך להבין שכרגע איטליה וגרמניה הם אלה, הם אלה שממש חוסמות את הסנקציות שעל השולחן ברמה של האיחוד האירופאי, אבל לא צריך לקחת את התמיכה שלהן כמובנת מלאה.
הגוש השני שאני רוצה לשאול אותך לגביו, הוא באופן כללי גוש מזרח אירופה, באופן קצת יותר פרטני, מה שנקרא ברית וישגרד, מדינות כמו סלובקיה, צ'כיה, הונגריה, שאולי נרחיב עליה קצת באופן פרטני, כי היא באמת שחקן מיוחד, ופולין, שכל המדינות האלו, אין להן עבר דמוקרטי כמו שיש למדינות מערב אירופה, ובסופו של דבר, אם נהיה קצת ישירים, הן מדברות תכלס. הן חובות את האיום הרוסי, והן צריכות שחקן לידן, שחקן ביטחוני מוביל, שיכול לעזור להן לשמור על עצמן. ובשחקן הזה הן מוצאות את ישראל.
נכון. נוסיף רק עוד משהו שהוא מעניין, שבעצם הן לא צריכות לשאול את עצמן אם להכיר או לא במדינה פלסטינית, כן, כבר הכירו במדינה פלסטינית.
אז זה פרט חשוב.
נכון. הם הכירו את זה בזמן המשטרים הקומוניסטיים, כאשר ממש ברית המועצות תמכה ביסר ערפאת באופן מובהק. אז זה גם יוצר את ה... כי אנחנו עכשיו חושבים הרבה מה המשמעות של הכרה במדינה פלסטינית, אבל כמו שאתה אומר, זה מדינות שהן יותר ידידותיות לישראל מאשר הרבה מדינות במערב אירופה, ודווקא המדינות האלה, אלה המדינות שכבר הכירו במדינה פלסטינית, כבר כך שההשלכות של הכרה במדינה פלסטינית לא אוטומטיות מאוד כבדות. ואתה צודק לגמרי שאתה רואה במדינות האלה, ובכללי אפשר להגיד את זה על כל אירופה, אבל זה משפיע במיוחד על מדינות מזרח אירופה, שאנחנו בסוף של עידן באירופה, שהיה עידן של סוף המלחמה הקרה, יש שלום, לא צריך להשקיע יותר מדי בביטחון, נדבר עם הרוסים ולא נפחד מהם, דברים כאלה. לאט לאט, כבר 2014 עם הפלישה הרוסית לקרים, אבל כמובן עוד יותר אחרי 22 ותחילת המלחמה הרוסית נגד אוקראינה, אז יש הרבה הרבה מדינות שהן ממש בחשש של קיומים על מה שקורה להם. ונכון, בשבילן, ישראל היא בעיקר שותפה בתחום הזה. פחות כלכלית, שוב, כלכלית זה מערב אירופה דווקא, אבל אני יכול להגיד שלמשל צ'כיה ממש רוצה ללמוד גם מישראל. ואגב, פה המתח גם בין ישראלים לאירופאים הוא גם, יש גם מצד אחד, יש את עזה, שבסדר אמרנו עד כמה זה בעייתי ועד כמה זה נתפס רע, אבל אם מסתכלים על עם כלבי, אז דווקא בנושא הזה יש הרבה יותר זהות אינטרסים ועמדות בין אירופאים לישראלים, כי מערב אירופה ומערב אירופה ממש חוששים מאיראן, מאיראן גרעינית אבל מאיראן בכלל, ובמזרח אירופה הסתכלו על מה שקרה בעם כלבי ואמרו, אז בעצם כל הטכנולוגיות האלה, אמריקאיות או ישראליות שעכשיו הפגינו את היכולות שלהן מול בדרך כלל מערכות רוסיות גם, אז מעניין, אולי
יש פה משהו.
בדיוק, אולי נלמד, אולי נקנה גם. זה דבר אחד, ואני גם חושב שכל נושא של בניין הכוח וחוסן לאומי וחברתי, אלה נושאים שמאוד מאוד מעניינים. שוב, פולין כרגע מנסה להיות הצבא, כבר הפכה להיות הצבא הגדול ביותר באירופה, חוץ מטורקיה. צריך להבין איך עושים את זה, איך עושים מילואים, דברים כאלה, ממש דברים בסיסיים שבשבילנו הם מובנים מאליהם, אבל באירופה זה יותר דברים שנהיו מודעים אליהם בשנים האחרונות, ומזהים פה אפשרות של שיתוף פעולה, שהוא עבור הרבה במדינות, שוב, שחוששות מאוד מרוסיה, השיתוף פעולה הזה שווה יותר מהנושא של זכויות אדם, או שהחוק הבינלאומי שהוא יותר זר לאותן מדינות, גם אם חלק מהן דמוקרטיות מתפקדות, אז זה מושך אותן לכיוון ישראל, ושוב, אם אני חוזר על הסיפור הזה של מי בולם את הסנקציות באיחוד האירופאי, עד עכשיו, אז יש לנו את הגוש הזה, כמו שאמרתי, גרמניה, איטליה, ובדרך כלל, יש מדינות יותר ידידותיות, כמו צ'כיה, הונגריה, סלובקיה, וגם רומניה ובולגריה, פעם בהם, וזה בעצם כרגע הגוש החוסם את הסנקציות האלה, ובגלל זה הוא חשוב.
הונגריה, מה הסיפור?
אז הונגריה, אני חושב שהסיפור הוא גם צריך להבין אותו כללי יותר, כי זה גם מתחבר למה שאמרתי לגבי היחסים בין ישראל והאיחוד ברמה המדינית. אחרי האינתיפאדה השנייה וכל מיני מתיחויות בין האיחוד האירופאי לישראל, גם סביב מה שקרה בשטחים, גם בנושא של ייצוא תוצרת מההתנחלויות, דברים כאלה, אז ממשלת ישראל, ובעיקר ראש ממשלת ישראל נתניהו, החליטו לא כל כך לעבוד הרבה פחות עם האיחוד והרבה יותר עם המדינות. ואנחנו רואים שהאינטראקציות של ישראל, פחות עם הנציבות, פחות עם הפרלמנט, פחות עם כל הגושים האלה של האיחוד, אלא יותר ויותר עם ממשלות ידידותיות וגם בדרך כלל קרובות אידיאולוגית לממשלת ישראל. בגלל זה יש את החיזוק של הקשרים עם מדינות מזרח אירופה, בכוונה שכל המדינות האלה יבלמו את כל המהלכים היותר בעייתים עבור ישראל, והמדינה שזה הכי עבד איתה זה כמובן הונגריה, עם ויקטור אורבן שבשלטון כבר יותר מ-15 שנה. אגב, יש בחירות ב-2026, אומרים שהמצב פחות נוח לו הפעם, אבל צריך להבין בדבר הזה, אז הוא באמת תומך בישראל, ובהרבה דברים הוא נגיד, הוא גם היה בין הראשונים באירופה שימצאו את הסכמי אברהם, כי אפילו הסכמי אברהם היו בעייתים עבור חלק מהאירופאיות. הוא גם מתעקש על שינויים בסיוע האירופאי לרשות הפלסטינית, כך שהוא כן עוזר, אבל צריך להגיד שדבר ראשון, הונגריה היא לא מדינה מאוד מאוד גדולה ומאוד מאוד משפיעה באיחוד האירופאי, כי היא כלכלה יחסית במשבר, שוב מדינה יחסית קטנה,
ושהיא בעיקר קוץ בתחת, סליחה על הביטוי.
בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, זה שהיא בעייתית לא רק בסוגיה הישראלית, אלא גם היא תמיד, אגב עכשיו סלובקיה גם הופכת להיות כזה, אבל כל פעם שהאירופאיות רוצות להעביר סנקציות על רוסיה, אז הונגריה מתנגדת, וכיוון שצריך הסכמה פה אחד, אז בדרך כלל זה מעכב את התהליך. מצב הדמוקרטיה וזכויות האדם בהונגריה, הוביל לכך שיש אפילו סנקציות מהאיחוד האירופאי להונגריה. כך שהמצב, אם אנחנו נבסס את היחסים שלנו רק עם הונגריה במצב הנוכחי, א', זה כן הופך לנו עוד יותר
למוקצים,
וב', היכולת של הונגריה לבלום דברים היא מוגבלת, כי בסופו של דבר אמרתי, כל פעם שיש סנקציות נגד רוסיה, אז הונגריה עושה בעיות או מנסה לקבל משהו בתמורה, אבל בסופו של דבר האירופאים כן העבירו יותר מ-20 חבילות סנקציות נגד רוסיה. זאת אומרת שהיכולת של הונגריה לעצב את המדיניות של האיחוד האירופאי כולו מוגבלת. ולכן, אגב, אנחנו רואים שינוי תפיסה אפילו בישראל. תחת הממשלה של בנט לפיד היה ניסיון לחדש את הקשרים עם האיחוד, מועצת האסוציאציה שדיברתי עליה, כן כונסה תחת הממשלה הזאת, והיא גם כונסה ב-25, ופה זה משהו מאוד מעניין, כי גדעון סער, כשר החוץ, בניגוד לאנשים אחרים בממשלה, הוא בניגוד לאנשים אחרים בממשלות קודמות,
מבין
את חשיבות אירופה, מבין יותר איך היא עובדת, ומוכן יותר לדבר עם האיחוד, להידבר עם מדינות אחרות שהן לא רק הונגריה, וזה מרחיב, או זה מנסה להרחיב, את הבייס של התמיכה בישראל, וזה מהלך חשוב.
הגוש השלישי, או לא יודע אם כל כך לקרוא לו גוש, כי בסופו של דבר מדובר בשתי מדינות, אבל שתי מדינות שיש להן כמה דברים משותפים עם ישראל, והן כמובן יוון וקפריסין. קפריסין היא, יוון היא גם שוכנת על אגן הים התיכון כמונו, יש פרויקט גז משותף, ונראה לי מה שיותר משותף זה החשש מטורקיה. איך היחסים האלה עובדים?
אז זה סיפור מאוד מעניין, וטוב ששמנו את המדינות האלה בנפרד, כי זה ממש סיפור נפרד. כי היסטורית, גם יוון וגם קפריסין לא היו תומכות מאוד מאוד גדולות של ישראל. דווקא היו מאוד מאוד בעייתיות עבור ישראל, ותמכו תמיד במדינות ערב ובפלסטינים. אגב, אנחנו עדיין מרגישים את זה...
לדעת הקהל היוונית.
בדיוק. זה שממש, שוב, הסרטונים שרצים ברשתות, מוכיחים שחלק גדול עדיין מהחברה היוונית תומכת יותר בפלסטינים מאשר בישראל. וזה לא, שוב, זה לא הפתעה, כי היסטורית זאת הייתה העמדה של המדינות ההלניות, אם אנחנו קוראים לזה ככה, או יוון וקפריסין. מה שהשתנה זה בעצם חשש משותף מטורקיה בתחילת שנת 2010, כשיש את המביא מרמרה ביחסים בין טורקיה לישראל, מתיחות סיד, אז זה היה שיא, עכשיו אנחנו בשיא חדש, חיכוכים עם טורקיה, והעלייה של טורקיה אסרטיבית יותר, שלא מסתירה את זה שהיא רוצה לעשות כל מיני דברים בים האגאי או במזרח הים התיכון, בעצם יצר אינטרסים משותפים בין יוון לקפריסין, בין יוון וקפריסין מצד אחד, מצד אחד לישראל מצד שני, ועל זה מבוססים הדברים, היחסים הנוכחים שהם מצד אחד ביטחוניים, וזה נכון, יש הרבה הרבה תרגילים משותפים, או צהל הלך לתרגל בערים של קפריסין, כל מיני מחירות אמלך, נגיד היוונים מאוד מאוד חוששים מהכתב"מים הטורקים, אז אנחנו מכרנו להם טכנולוגיות, זה מצד אחד. מצד שני יש כלכלי, הרבה תיירות, אנרגיה, אנרגיה, יש תמיד דיבור על אנרגיה, הבעיה שטורקיה, כל...
זה המשחק.
נכון, אבל כיוון שטורקיה לא מכירה בריבונות של קפריסין, ובחלק מהריבונות היוונית בים האגאי או במזרח הים התיכון, אז פה היה, יש בעיה, לא בטוח שנראה צינור בקרוב בגלל כל הנושאים האלה, אבל רק הדיבור הזה יצר קשרים טובים שהם שורדים. זה מה שמאוד מעניין, זה ש... זה ממש התחיל לפני לא כל כך הרבה זמן, כן? פחות מ-20 שנה, על בסיס ממש משהו די נקודתי, מאוד מאוד חשוב, אבל נקודתי שזה היה האיום הטורקי, וזה מתפתח, וכרגע עדיין המלחמה, וכל מה שקרה מאז 7 באוקטובר, עדיין לא הרסו את הכל, ועדיין יוון וקפריסין פחות מאשר מדינות אחרות במזרח אירופה, אבל עדיין אין בין הקבוצות היותר רועדות את ישראל בתוך האיחוד האירופאי, וזה מעניין. כמובן, אנחנו כבר לא... הייתה תקופה ממש כשדיברו יותר על מזרח הים התיכון, והיה גם פורום הגז מזרח התיכון, היה איזה ממש חשיבה של מבנה אזורי חדש לגמרי ושונה לגמרי, שבו ישראל משולבת עם יוון וקפריסין ואיטליה ואולי האיחוד האירופאי ומצרים וירדן. הדברים האלה לא ממש שרדו את 7 באוקטובר בגדול, אבל עדיין הקשר המשולש הזה בין קפריסין יוון לישראל עדיין עומד, וזה לא בטוח שזה הפתעה, אבל זה לא היה מובן מאליו, ונראה איך זה מתפתח. שוב, כל פעם שהקולות מאנקרה יהיו חזקים יותר, אז כנראה שהיוונים והקפריסאים, לפחות בממשלות, יהיו מוכנים יותר לא להסתכל על מה שקורה בעזה.
הגוש הרביעי והאחרון, זה נראה לי הגוש שאני באופן אישי מרגיש שלנו כישראלים, או כממשלות, ממשלת ישראל, לעומת ממשלת ספרד ואירלנד, אלה המדינות שנראה שהכל עבוד, ואין לנו בתוך המשחק הפוליטי, גיאופוליטי, אין לנו אפילו מה להתעסק שם. מה יש להם מאיתנו מספרד ואירלנד, שכל כך, אתה יודע, בוער להן?
אז דבר ראשון, צריך להגיד את האמת, זה די היסטורי, כן. לקח הרבה הרבה זמן לספרד להכיר במדינת ישראל. זה קרה רק בשנות ה-80.
וואו.
כן. וזה עוד היה תחת לחץ אירופאי, כדי להיכנס לאיחוד. אז זאת אומרת שהחברה ומערכת הפוליטית הספרדית, גם שנות ה-80 זה תחילת הדמוקרטיה בספרד.
עדיין פרנקו בסוף ה-70.
בדיוק, אז זה מדינה שגם ככה ההיסטוריה המדינית והפוליטית שלה קצת שונה מישר מערב אירופה, אבל בכללי ספרד הייתה יותר בעייתית הרבה, הרבה שנים. ועכשיו היא ממשיכה, אגב, זה גם מעניין, כי פה הסיפור הוא שזה ממשלה של שמאל, עם נוכחות די גדולה של שמאל רדיקלי יותר, שכנראה בבחירות הבאות לפי הסקרים לא תנצח. אז יש גם פה את הנושא של אידיאולוגיה, היסטוריה, וזה הופך את ספרד למדינה בעייתית ביותר, שבעיניי זה גם קצת יותר חשוב, ששוב, כיוון שנושא האוכלוסייה וייצוג של האוכלוסייה ברוב המיוחס הזה, שדיברנו עליו כל כך חשוב, אז דווקא ספרד היא המדינה הגדולה, הכבדה מבחינת אוכלוסייה, בכל, בגוש הזה של הוא אנטי-ישראלי, ובגלל זה הוא בעייתי יותר. אגב, כשמסתכלים על מה שקורה בספרד, זה לא רק הממשלה, אבל זה כן רואים שנגיד ברצלונה, רשות העיר ברצלונה, נתקע את הקשרים שלה עם ערים ישראליות. יש כל מיני דברים כאלה שמצד אחד הממשלה לא מקבלת תמיכה מאוד מאוד גדולה מדעת הקהל, אבל בנושא הישראלי-פלסטיני, אז דווקא יש בעיות עמוקות יותר. אירלנד זה די אותו סיפור. כן, אירלנד זה די אותו סיפור. אני בדרך כלל לא כל כך אוהב לצעוק על היסטוריה כל פעם שאירופאיות אומרות משהו נגד ישראל, מה שהרבה הרבה שרים בממשלה נוכחים מאוד אוהבים לעשות, החיבור לנאצים ומה עשיתם במלחמת העולם השנייה ודברים כאלה. הנושא הספציפי של אירלנד, אני כן חושב שאפשר להזכיר שזה אחת המדינות שתמכו בגרמניה הנאצית כמעט עד הסוף. יש את הסיפור המפורסם של נשיא אירלנד ששולח מכתב תנחומים לגרמניה על מותו של היטלר, אז כזה, זה כן שוב גם חברה שהיא מאוד, שיש בעייתיות עמוקה, וגם זה חברה, אולי אגב שיש פה איזה טעות בהסברה או לא יודע מה, אבל זה חברה שבסופו של דבר נולדה ממאבק נגד
שלטון כובש במשהו,
אימפריה גדולה, בריטניה, ומאוד מהר עשו את החיבור בסיפור הזה, הפלסטינים הם כמו האירים והישראלים הם כמו הבריטים. וכיוון שהמאבק הזה הוא כל כך חשוב בזהות האירית והוא כל כך רגשי, אז כשעשו את החיבור הזה, אז זה הפך את אירלנד למדינה אחת הפרו-פלסטיניות היסטורית. אני כן אוסיף, נגיד, בגוש הזה, דבר ראשון, הגוש הזה משתנה, כיוון שיש כן יותר ויותר זהות, שהנושאים האלה הם גם פוליטיים, זה שהשמאל האירופאי, במיוחד השמאל הקיצוני, יותר ויותר פרו-פלסטיני, והימין הקיצוני האירופאי הפך לפרו-ישראלי, ומרכז ימין גם עדיין בדרך כלל תומך בישראל, אז לפעמים הדברים משתנים בעצם לבחירות. שוודיה למשל, שהייתה מאוד מאוד בעייתית עבור ישראל הרבה שנים, עכשיו היא ממשלה מרכז ימין, אז היא הפכה להיות יותר מתונה. רואים את זה גם קצת בהולנד, אבל זה מתהפך. מנה אחרת שהיא מעניינת, כי הרבה אנשים אומרים שמה שקורה שם קורה אחר כך במדינות אחרות, זה בלגיה. בלגיה מדינה קטנה, לא בהכרח מאוד מאוד חשובה בקבלת תהליך קבלת ההחלטות האירופאיות, גם כי היא לא מדינה מאוד מאוד מתפקדת, כי יש את הדוברי צרפתית, דוברי
הולנדית, פלמית.
נכון. זה מדינה שהיא במשבר הרבה הרבה שנים, אבל כן רואים בה קצת את האפקט של ההגירה באירופה, ואני כן חושב שזה נושא שהוא חשוב. שבלגיה קיבלה הרבה הרבה מאגרים, כולל מאגרים ממדינות האסלאם, שכן אלה שמפגינים הכי הרבה נגד ישראל, נגד המדינות הנוכחית של ישראל, נגד המלחמה בעזה, ומפיצים את השימוש במילים כמו רצח עם ודברים כאלה, ומרגישים את הלחץ הזה על הממשלה הזאת, שעכשיו מרכז ימין, אז עוד לא הולכת לכיוון הכרה במדינה פלסטינית, בגלל מפלגה אחת, שכרגע חוסמת את זה, אבל כן החברה הבלגית והקהילה הבלגית, היהודית בבלגיה, ממש אומרת את זה גם, הייתה הידרדרות מאוד מאוד מהירה וחדה של המצב בבלגיה ב-20 השנים האחרונות, וזה כן מחובר לנושא של הגירה, ובלגיה ממחישה את זה, ובגלל זה גם אנחנו רואים בסופו של דבר את השינויים באיך שהשחקנים הפוליטיים באירופה מתייחסים לישראל, זה קשור לזה. אם בסופו של דבר המאגרים אין קבוצה שמובילה במאבק נגד ישראל באירופה, זה מה שמסביר למה הימין הקיצוני שהיסטורית היה יותר אנטישמי, הפך להיות פרו-ישראלי, רק כי פשוט
יש אויב משותף.
בדיוק. אנחנו מרגישים שזה אויב משותף, אבל זה גם כזה כל מיני שינויים בסדר הפוליטי באירופה שאנחנו גם צריכים להפנים בישראל.
לסיכום, איך אתה צופה את היחסים של ישראל עם האיחוד האירופי, נגיד אחרי המלחמה, מתי שהיא לא תסתיים?
יש כמה דברים שצריך להגיד. דבר ראשון, כן חשוב להגיד שהאיחוד האירופי די במשבר. הוא במשבר כלכלי, הוא במשבר ביטחוני, הוא במשבר בגלל טראמפ, וכרגע אנחנו רואים שהאיחוד האירופי די חלש מול טראמפ. גם הפסגה של נאטו בסוף יוני, גם המסע ומתן סביב המחסים בין ארצות הברית לאיחוד האירופי, המחישו את החולשה האירופאית מול ארצות הברית. אז פה יש איזה, גם וושינגטון הוא מאוד מאוד חשוב באיך שהאיחוד האירופי הולך להגיב. כמו שאמרנו, וזה היסטורית, וראינו את זה כל השנים, ועכשיו זה אולי יותר חד ויותר חזק ויותר קשה, אבל יש מתח בין מדינות, בין אינטרסים, בין תחושות בתוך האיחוד האירופי כלפי ישראל וביחסים של האיחוד האירופי ישראל. כן צריך להגיד שעכשיו אנחנו באוגוסט 25, אחרי יותר משנה וחצי של מלחמה, עם אשמות מאוד מאוד קשוחות נגד ישראל, חלק לא מוצדקות, והאיחוד האירופי עוד לא הטיל סנקציות על ישראל. וזה מראה שאנחנו ממש רוצים להגיד, הם כולם אנטישמים, כולם צונים אותנו. זה לא, המצב הוא כן קצת יותר טוב, כי אנחנו, יש מדינות שקיבלו החלטות בעייתיות. יש אמברגו שקט שמורגש באקדמיה, גם בכלכלה, המצב בעייתי. אבל האיחוד האירופאי עוד לא הטיל סנקציות על ישראל. וזה מראה שיש מספיק מנהיגים בנקודות החשובות שמבינים את המצב יותר טוב, שממתנים את הרגשות של דעת הקהל, ושמבינים את האינטרסים שציינו, שזה שיתוף פעולה מול איראן, שיתוף פעולה בנושא הביטחוני, גם הצורך של האירופאיות להיות עם שותפים. כשארצות הברית עכשיו מאוד הופכת למאוד בעייתית, אז אולי האיחוד האירופי פחות יכול עוד פחות לוותר על מדינת ישראל, אבל כדי למנף את הדבר הזה, אני כן חושב שישראל צריכה לעשות קצת יותר מאמצים, שזה לדבר עם האיחוד האירופאי יותר, להימנע מכמה אמירות שלא משפיעות על השטח, אבל רק באות לרצות את הבייס, וזה פה הנושא, וצריך להיות מאוד כן. אתה שואל אותי על העתיד, גם ממשלת ישראל, לא משנה מי יהיה במשל ישראל, אבל יותר באופי שלה, תהיה קריטית. כי כרגע האמירות שבאות מפה מאוד מאוד נטרידות את האירופאיות, כולל הידותיות ביותר לישראל, אבל אפשר בלי לשנות הרבה במצב בשטח, רק למסגר את הדברים קצת שונה, להגיד שאנחנו לא ויתרנו לגמרי על פתרון שתי מדינות, לא עכשיו. אבל זה, שלתת כל מיני, לעשות כל מיני ג'סטות לאיחוד האירופי סביב המצב בעזה. עכשיו אתה שואל אותי אם המלחמה הסתיימה. אני כן אגיד שמה שמאוד מאוד מדאיג אותי, אבל זה שהדעות הקהל, יש הקצנה מאוד מאוד ברורה בעמדות נגד ישראל של הרבה הרבה אנשים. מצד אחד, מי שהיה נגד ישראל עוד יותר נגד ישראל, מי שהיה נגד המדיניות של מדינת ישראל הפך להיות נגד ישראל. כן, אני מרגיש שכרגע אנחנו מאבדים את המרכז ומרכז ימין, בגלל זה החשש על איטליה וגרמניה. אנחנו צריכים שוב להביא אותם שוב אלינו. הנוער הוא גם מאוד בעייתי, הנוער האירופאי, כמו בארצות הברית, מאוד בעייתי. אז זאת אומרת שילך להיות עבודת שיקום שנצטרך לעשות אחרי המלחמה, לבנות בסיס מחודש ליחסים בין האיחוד האירופאי לישראל, אבל הבסיס הזה הוא כבר עדיין קיים, יש עדיין מנהיגים אירופאים שמבינים אותו, רק עלינו עכשיו למנף את המנהיגים האלה, למנף את ההזדמנויות, להימנע מטעויות שאנחנו עושים עד עכשיו, ואני מאמין שבמצב הזה שהאיחוד האירופי יש לו הרבה הרבה דברים על השולחן, הרבה הרבה דברים על הראש, נוכל להתקדם. לא רואה עכשיו שיפור מעולה או התקדמות בנושא המדיני שכמו שאמרתי מוקפא כבר עשרות שנים, אבל כן אפשר להגיע למצב קצת יותר טוב, וכמובן סוף המלחמה יעזור לנו בתחום.
רמי דניאל, רכז תוכנית אירופה במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
תודה לך.
היה לי העונג, ותודה רבה למאזינים.
תודה.